שיווק on the go, הפודקאסט של קהילת מנהלי שיווק מצייצים.
שלום לכולם, שמחים שאתם כאן איתנו שוב בפודקאסט שיווק on the go מבית מנהלי שיווק מצייצים. שמי אבי זיתן, אני בעלים של חברה לייעוץ שיווקי אסטרטגי, שמוביל את הפודקאסט הזה ביחד עם מנהלי שיווק, סמנכלים, מנכלים. אנחנו עברנו יותר מ-53 פודקאסטים, לא יאמן. ואנחנו יודעים שיש לנו קהל מאזינים נאמן ורחב שצורך את התוכן שאנחנו מייצרים. אבל אני חייב להודות שלאורח שלי היום יש אפילו קצת צרכני תוכן, קצת, לא הרבה יותר, מאשר לנו. היום נמצא איתי ברק אלמנוביץ', מנהל את השיווק של אתר ויינט. אלן ברק, מה שלומך?
בסדר גמור, מה קורה? רגע, תיקון קטן לטייטל.
סמנכ"ל?
לא משנה סמנכ"ל או לא סמנכ"ל. אני צ'יף דיגיטל אופיסר באנגלית, סמנכ"ל דיגיטל של הקבוצה, כן.
CDO.
לא שיווק, לא רוצה לדרוך פשוט על אנשים אחרים.
אז אני אעשה את זה עוד פעם, אנחנו נתקן את זה, אתה תזכור את זה? אוקיי. היום נמצא איתי ברק אלמנוביץ', שהוא בעצם ה-CDO, הצ'יף דיגיטל אופיסר. מה אתם אומרים על זה? של ויינט? אלן ברק, מה שלומך?
בסדר גמור, מה נשמע?
מעולה, אתר תוכן, מוביל בישראל, אנחנו מאוד שמחים לפגוש אותך. האמת היא כבר ויינט, היינו צריכים להזמין אתכם קודם, בכל זאת כבוד, רספקט. אז תודה שאתה כאן.
אוהבים שמחזרים אחר.
כבר אני מרגיש מהאנרגיות שלך שהולכת להיות לנו שיחה מרתקת על הקשר שבין שיווק ותוכן וויינט, אבל לפני זה בוא נתחיל עליך. אתה נראה לי סך הכל אדם נחמד וצעיר, ויאללה בוא נכיר אותך טיפה, דבר אלינו.
יאללה, לכיפק.
בן כמה אתה?
בן 43, נשוי פלוס 2 מרעננה, תפוס, אז...
לכל מי ששומעת אותך עכשיו, אתה אומר...
כן, שומעת, שומע, למה?
אתה אומר כל הקהלים היום.
כן, בדיוק. את תחילת דרכי האמת עשיתי בידיעות אחרונות. שבוע אחרי השחרור התחלתי לעבוד בידיעות כסוכן מכירות של מודעות בימי המקומונים העליזים.
וואלה.
ומאז התפתחתי וגדלתי לתפקידי הנהלה. עד 2007 עשיתי את תפקידי פרינט למיניהם שקשורים בעולם המסחרי, וב-2007 המרתי את דתי, אז היה ממש להמיר דת.
אני הייתי בדיוק נפתח להיות עצמאי, אז אני זוכר את השנה הזאת מעולה.
אז בבקשה.
האייפון יצא, אז היו המון שינויים בשנה הזאת, זה היה שנת מפנה. 11 שנים אחורה, 12.
אז אני באמת המרתי דתי ועברתי לדיגיטל.
יפה.
שאז אמרו, וואי, שנייה, מה אתה עוזב את הזה, אתה כבר בדרך להיות באמת...
עוד היה כל הבטינגרים וכל הזה, נכון, אני זוכר את כל העולם הזה של האפרים.
כן, כולם, רגע, מה שנייה, מה אתה עוזב את העיתון, ואתה עובר לדיגיטל, והדיגיטל זה עדיין הסוג של האחות הקטנה בתוך קבוצת ידיעות אחרונות, אבל עשיתי את המהלך הזה בדיעבד, כמובן, אני יכול להגיד שזה היה המהלך הכי טוב שעשיתי בחיי המקצועיים. בין לבין, תמיד, ומאז אני בעצם בוויינט, הייתי מנהל המסחרי, סמנכ"ל המכירות, והיום אני באמת סמנכ"ל הדיגיטל של כל הקבוצה, מוביל שם את כל המהלכים הדיגיטליים. במהלך, בין לבין, הספקתי כמובן ללמוד וללוות סטארט-אפים, אבל הכי חשוב לי מבחינתי...
רב פעלים.
כן, מנסה, משתדל, הכי חשוב מבחינתי באמת, וזה יותר באמת בשביל הכיף ובשביל הנפש, זה תמיד אפשר לעבוד גם בתחביבים שלי.
מה התחביבים שלך?
אם אני אוהב לגלוש, אז אני יעבוד בזה, ינהל פורום, ידריך קצת.
אתה הולך עם הפעימה, הדבר הזה לסוף, אתה אומר, אתה נכנס לזה טוטל.
נכנס לזה טוטל, לא צריך באמת עבודה עבור תשלום, אבל כדי שזה יהיה...
לנפש, אתה נשמע.
לנפש, לתרום קצת יותר מאפש מעבר לתחביב.
יש לך טיפה איקיו מעבר לממוצע. יצא לנו כבר לראיין כאן לא מעט גופי תוכן שדיברו על, אתה יודע, דיברנו עם גלובס ועם ערוץ 9, שאתה פה גם המולית של גלובס. ורוב המוראיינים שלנו הם בדרך כלל מנהלי שיווק, סמנכלים, מנכלים, שעבורם ההתייחסות לתוכן היא כמו, אתה יודע, אמצעי שיווקי. הם משתמשים בתוכן כדי לבנות מותגים, להעביר מסרים, לייצר לידים, אמרות, ובמקרה שלך, התוכן בעצם זה המוצר. וזאת זווית מאוד חשובה להסתכלות ברמת השוק. תחום התוכן, ובמיוחד התוכן הדיגיטלי, עובר מהפכות עצומות. איך זה משפיע עליכם?
תראה, קודם כל אני חושב שהתמזל מזלנו לחיות בתקופה שממש תיכתב בדפי ההיסטוריה. כמו בתחומים אחרים, לאורך השנים, גם במקרה הזה, הטכנולוגיה פה בעשר שנים האחרונות שינתה את אופן צריכת החדשות.
אקסלרציה גדולה, אתה אומר.
כן, מקצה לקצה, בצורה די מטורפת. אנחנו כחברה, אני חושב, לא היינו מוכנים לזה מספיק, וזה התוצאות שאנחנו רואים בפלטפורמות השונות, זה התוצאה שלא, החברה כחברה לא צריכה לקבל את זה. אני מאמין שזה גם יתוקן, אבל בעתיד, כמו כל דבר. עד לפני 10 שנים, אתה יודע, הצריכה, 10 שנים וקצת, צריכת החדשות או התוכן נבעה משני ערוצי מדיום עיקריים, טלוויזיה ועיתונות, וב10 שנים האחרונות זה עבר גם לערוצי התוכן הדיגיטליים, כמו אתרי החדשות למיניהם. ויתרה מכך, כמו הפלטפורמות השונות, מפייסבוק כמובן, יוטיוב, וואטסאפ אפילו היום, וכל דבר
פתאום אפשרי. פתאום אתה אומר, ניתה תחרות מאוד משמעותית בעצם על תשומת הלב של המפרסמים, של המשווקים, של הלקוחות, כי בסוף אנחנו עובדים B2B2C, נכון? אני בעצם מגיע לסי.
לגמרי, יש לך פה מלחמה, יש תשומת לב, אחד באמת קודם כל על היוזרים, כמו שנקרא להם, ואחד באמת על המפרסמים. נוצר פה ערב רב של אפשרויות, ובעצם מדיום אחד התפצל להרבה הרבה הרבה מדיומים קטנים. לגמרי,
שברירים יותר קטנים, נכון.
לגמרי. אפשר לדבר באמת על דברים שנעשה לנו פחות טוב, ודברים שעשו לתעשייה הזאת יותר טוב. אם אנחנו מסתכלים קדימה, אז אני חושב שדיברת הרגע שנייה לקשור את זה לעולם המוצר, אז שני דברים בעצם קרו כתוצאה מהשינויים האלה. אחד, גופי אתרי החדשות או אתרי התוכן הבינו שהם צריכים מודלים בשביל לקיים את עצמם. וכתוצאה מכך,
כשהבאנרים נעלמו וכל הדברים וכל הדברים
הבסיסים,
כן, הם ירדו במינונים, פחות היו,
הם מתנהלים בצורה אחרת, תכף אולי שבל לדבר על זה, אבל קודם כל המוצר עצמו באמת היה צריך למצוא משהו חדש, משהו מרענן. פה אני כן אתן את הזכות, את הפידבק החיובי לפלטפורמה עצמה, אבל כל עולמות הסטרימינג למיניהם, היא באמת נטפליקס וספוטיפיי, הם הכינו את הקרקע ואת הבמה לאתרי התוכן לבוא ולדרוש תשלום. זה היה בתחילה בארצות הברית, עבר לאירופה, ועכשיו אנחנו בישראל, וואנט לפחות נכנסה לסיפור הזה לפני 3-4 חודשים.
אז מה הפייט שלכם לפני 3-4 חודשים שיוצר בעצם שינוי כיוון מבחינת המודלים החדשים שעכשיו אנחנו נחשפים אליהם?
תראה, כדי להחזיק גוף תקשורת בסדר גודל כזה כמו וויינט, אתה חייב באמת לחשוב איזה מקורות הכנסה. שאתה יודע כמו שאמרנו לפני רגע, הפרסום מתחלק ביותר ויותר ויותר מפיצים, אתה צריך לחשוב על מודלים חדשים. ושיש לך את האפשרות הזאת היום למכור תוכן, תוכן איכותי, תוכן ארוך, תוכן מהודק, תוכן שהגולש יבין שאוקיי, אני משלם עבור משהו שאני מקבל עבורו מוצר איכותי, ערך גבוה, ואני לא מקבל עכשיו עוד איזשהו פייק ניוז מהפלטפורמות השונות. זה מודל חדש שנכנס פה לארץ, עוד פעם, יום, לא מה לעשות אותם שהארץ, דה מרקר, התחילו את זה קצת יותר לפנינו, ועושים את זה, אני מניח, בהצלחה רבה, אבל עכשיו גוף כמו ידיעות אחרונות, וויינט, שפונה לקהל רחב יותר, עושה את זה, זה קצת מכניס דרייב גדול יותר לשוק.
זאת אומרת, כל העולם של פאבלישר בעצם נורא שינה את כל המודל, כי אם פעם אני זוכר את עצמי מול ציון פרץ, לוחץ ידיים, סוגר עסקה, איקס מודעות, איקס פעילות, איקס פרסום, מגדירים את התקציב, אחרי זה כבר מסתדרים ורואים איך מנתבים אותו. היום אתה אומר, אני בעצם כל רגע נתון, מחויב לשינוי מהיר, צמיחה, מודדים אותי, כלים אחרים, התעשייה משתנה, יש פה אתגרים חדשים, זאת אומרת, באים אליך כבר יותר בטענות, הקמפיין כן עובד, לא עובד, יש דרישות אחרות, נכון?
לגמרי.
סיטואציה חדשה.
קודם כל, פאבלישר, אני חושב, היום הרבה יותר מפעם, חייב להיות ער לטכנולוגיה שצומחת ומשתנה. כמו שאמרת, פעם זה היה הנשק לגמרי, ולא היינו צריכים להיות עדים למה שקורה מסביבנו. היום, אם אתה לא 60-70% טכנולוגי, אין לך מה לחפש בשוק, ולכן עם הצמיחה הזאת באו עם גם שינויים, ושינויים מצריכים גם שינויים אצלנו מבחינת סקיל, מבחינת אפשרויות פרסום, ולכן אנחנו רואים שמאותו עסקת הנשק, כל העולם הפרסום עובד באמת לפרסום יותר פרוגרמטי, ועוד מפולח, ודאטה, ואולי נשים איזושהי מילה אחת על דאטה, שזה טרנד ומילה מאוד מאוד חזקה, שכולם מדברים על זה, לפרסם באמצעות פלטפורמות שמאפשרות לך לפלח, זה חשוב וזה מצוין. יחד עם זאת צריך לעשות את זה בצורה חכמה, מדויקת ומדידה, משום שבסופו של יום השוק הישראלי שוק קטן מאוד, וברגע שעברנו את הגיל והמין, אומר לזה כך, ונצלול קצת יותר פנימה לגבר בן 35 מהרחוב פה, שסיים לשחק כדורגל ובוא נמכור לו את החולצת נייקי הבאה, כנראה שזה יסתכם בשני אנשים, וגם יהיה פחות אטרקטיבי. אם ניקח את זה לניו ג'רסי, נראה לי שזה יעבוד יותר טוב. אז צריך לקחת את זה גם כן בערבון מוגבל ולהתנהל את זה כמו שצריך. אז בנוסף כמובן לכל הפרסום הפוגרמטי ובורסות וכל הדברים האלה שהפך להיות לגמרי, אצלי כבר בצוות המחירות יושבים אנשים.
איזה סוג של אפיון באמת של אנשים?
שהם ברוקראז'ים לכל דבר בעניין.
חדר עסקאות.
חדר עסקאות לכל דבר בעניין, יושבים מול מחשבים, פעם הם ישבו מול מחשב אחד, היום יושבים כבר מול שני מסכים.
פעם ישבו מול פקס היה,
כן, מול פקס לגמרי, בדיוק, צעקו בטלפון, היום יושבים מול שני מסכים, ואתה יודע, מדענים בכלל ביקוש ויצא.
עכשיו של ביקושים.
לגמרי.
אז תראה, אנחנו נורים בהחלט על אחד המותגים החזקים והמובילים בישראל. באמת אפשר לפרגן מה שמגיע מגיע, אני, אתה יודע, גם אני, משפחתי, חבריי, לגמרי אתם על הדסקטופ שלנו, בטח בתחום התוכן. אבל אחת הנקודות שאנחנו מאוד אוהבים למקד עליה את הזרקור בפודקאסטים האלה היא דווקא כישלונות. על מיזמים שפחות הצליחו, על מהלכים שעשית פחות טוב, אלא בסוף אתה עושה שיווק לאתר מאוד חזק, שמתמודד כל יום על, אתה יודע, אפרופו TGI-ית, וכמה הוא סקסי וכמה יש לו רייטינג וכמה מודדים אותו, כל הם באים ואומרים לך, תגיד, למי יש יותר? יש משהו שאתה חושב שבדיעבד היית עושה אחרת, או היית משפר, או אולי לספר לנו על מהלך שאתם מתכננים, כאילו משהו שאתם רואים בו.
שני דברים,
האמת. כבר אנחנו שמחים על האומץ. זה הגיל, הגיל שלך, הגיל שלך. זה הגיל, אתה עוד מרגיש...
לא, הגיל הכרונולוגי, אבל לא כגיל הנפשי, אני צעיר.
המנטלי.
המנטלי, כן, הדיגיטלי. אני יכול למנות שתי טעויות שעשינו בעבר. אחת הטעויות קוראים לה win-win.
שאפשר להבין דרך אגב למה עשיתם אותה, והיא די, יש בה היגיון.
יש בה היגיון, או פעם שבניגוד לוויינט, לא הסכנו לעשות את השינוי הזה בזמן, לוח ידיעות אחרונות היה בזמנו אחד הלוחות הכי חזקים במדינה,
אנשים היו בחמש בבוקר כבר, ואחר כך דרך האתר.
כל אינץ' המלה, באמת טונות של כסף, ו... פחדנו לאבד את, 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 את הנכס הזה. לא עברנו בזמן לצד הדיגיטלי. בינתיים צמחו יד שתיים ועשו את זה בצורה מופלאה. והיום הם, איפה שהם נמצאים היום, אז זו אותה קלה אחת שהיינו יכולים לשנות.
שבנו במנכ״ל דרך אגב, זה כן, הוא סיפר
כן,
את זה.
שמעתי כן, שמעתי את הפודקאסט כן. שלו. ועוד משהו קטן יותר שעכשיו אנחנו משנים. אני חושב שזה איזשהו גם בעיה פה, אני חושב, אפשר לומר ישראלית, שכחנו את הגולש, להיות בקשר עם הגולש. דיברנו על מוצר מקודם. החברות המסחריות, הדבר החשוב בהם ביותר, זה להיות בקשר עם הצרכן, עם הלקוח שלהם.
דרכך.
כן, לא.
גם יש להם את שלהם.
רק
כשמגיעים אליך.
אני חושב שאנחנו, לא, אנחנו, שאלת אותי, איזושהי בעיה, כן. לנו היה חסר להיות בקשר עם הציבור הלקוחות שלנו, שזה באמת לצורך העניין כל עם ישראל, אבל... יוצא בזה, לא עניינו לצורך העניין מערך ניוזלטר כמו שצריך, כדי להיות...
זאת אומרת, מערכת יחסים ישירה, מיילים, דאטאבייס, מועדון לקוחות, כל העולם הזה.
כדי שהיום, שאני מרגיש לך אגב את התוכן בתשלום, אני אדע מה אתה אוהב ומה אתה רוצה. אבל, אז כמו שאמרתי, אנחנו כבר בתוך הדבר הזה עושים את זה, עדיף עכשיו כמובן מאשר אף פעם לא, ואני שמח על כך.
תגיד, יש משהו שאתה רוצה לספר לנו ברמת וויינט בתקופה הקרובה, אתם הולכים להשיק מוצר חדש, יש לך הזדמנות פה עכשיו, אתם שומעים אותך, יש פה 12,000 אנשי שיווק, סמנכלים, מנכלים בקהילה.
אנחנו הולכים לקנות את ניו יורק טיימס, אבל זה...
אבל זה עוד רגע, לא? זה כמה חודשים.
אבל הנה לך סקופ, סקופ.
חוץ מה ניו יורק טיימס, כן. זה מזכיר לי, כן, שאנשים היו חושפים חשיפות של רכישות ומיזוגים וכאלה.
אנחנו ממשיכים לפתח את וויינט מעבר לצד של התוכן, לא הרבה יודעים, יש תחת וויינט 25-30 חברות בנות, שותפים, חלק...
25-30 חברות?
30, כן, שמתעסקות מביטוח ומכירת רכבים ותיירות ופיננסים ומה לא, ומובילאי לרכבות באירופה, הרבה מאוד מאוד דברים שאנחנו הולכים לפתח משם, כי הבנו שכבר כפאבלישר יש לנו את העוצמה ואת הכוח להזרים טראפיק.
זה מעניין מה שאתה אומר, אתם כאילו כמו, אתם יכולים להיות כמו איזה אקסלרטור של חממה. שממש כל אדם שרלוונטי בעולם של מדיה או תוכן יכול לבוא אליכם.
אז אנחנו משתפים
גם
פעולה.
אם הוא מעניין, אתם גם משקיעים בו וגם שמים אותו אצלכם, ואז בעצם יכולים לייצר את הדברים הבאים, את הדבר הגדול הבא. מעניין.
מעניין מאוד, אנחנו כבר משתפים עם פעולה עם כמה מאקסלרטורים בארץ, אבל הדבר הבא לא יודע, לעניין אותו דבר, גם שאלת, גם לוויינט עצמה תהיה בסוף שבר אקסלרטור משלה, שיפתח קדימה סטארט-אפים שקשורים לעולם הזה, ולא רק.
ברק, בוא נחזור לדבר עליך. יש משחק שאנחנו משחקים כאן עם כל מרואיין. הוא הולך ככה, אם אני ברק הייתי מותג, איזה מותג הייתי ולמה, ולא וויינט.
תשובה קלה, מי שמכיר אותי בטח גם ידע, רדבול.
די, לא היה לנו כזה גם. לאחרונה יש פה כמה יציאות.
רדבול.
רדבול שלא קיים בארץ.
רדבול שלא קיים בארץ. היה לנו אפיזודה, אבל רדבול...
לא, אחר כך אקסל ובלו וכל זה תפסו לו אותו הזה, אבל לא היה הראשון.
רדבול, הפחית היא סתם תירוץ, יש פה, אתה יודע, זה
נכנס... המשקה או הכנפיים, למה התחברת?
לא משקה ולא הכנפיים, הפחית היא התירוץ לייצר פה עולם תוכן. רדבול האוס מדיה זה אחד מהפאבלישרים הגדולים ביותר בעולם. זה נכנס קופאין, יצא קטלוג, ויצא קטלוג בטורף. של שמתעסק כמובן בתחום ספורט האקסטרים, ויש שם מודל עסקי יפהפה, אבל זה אני.
אני מאוד שמח על התשובה. היא מעניינת ומגוונת ויצירתית. רגע לפני שאסיים בכל פרק, אני מציע למרואיין לבחור איש שיווק, או מנכ״ל, או מישהו שאתה עובד איתו, או שותף, שאתה רוצה שנראיין, כמו שגם ביקשו אותך. אתה, גם המשרד יחד שלך עבד, אבל גם היו כאלה שביקשו אותך כבר קודם, לפחות מהקהילה, אמיר וכל החבר'ה.
כן.
את מי היית רוצה שנזמין?
הכי קל הייתי אומר, תזמין את הקולגות שלי ממאקו ומוואלה, ותשאל אותם מתי הם מתחילים לעבור לחומות השיעור.
שתדע לך שיש לי דיבור עם מאקו כבר הרבה זמן. יש במאקו אדם שאתה בטח מכיר אותו, שקוראים לו עידן אלרום.
אוקיי.
אתה מכיר אותו.
כן.
אז הוא רצה לבוא להתראיין, אז אתה בעצם מזמין אותו.
אני מזמין.
אני אגיד לו שברק מיואני תזמין אותו.
כן.
יאללה, אחרי שחקת אותה, להזמין את המתחרה ישיר, גם כזה לא היה לנו.
אז הנה.
זאת אומרת, הרוב מזמינים קולגות ושותפים.
אני גם אשמע מה הם מתכננים.
אתה אומר, זה מה, אני מלכת שתיים כבר שמעת, עכשיו אני אשמע את מקו, ואז אני אבין את כל התוכנית. אתה איש מודיעין תחרותי מעניין. אז ברק, אני רוצה להגיד לך תודה רבה.
תודה רבה.
היה מאוד מעניין, היית מאוד מדויק, מינימליסטי, אבל חד.
אפשר להרחיב?
לא, 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 אנחנו אוהבים ככה, הפודקאסט שלנו, היתרון שלו, שיש כאלה שעושים, חופרים לך את הראש, אנחנו רוצים בבוקר, שאתה נכנס לך רבע שעה 20 דקות נסיעה, כמו בערוץ ההיסטוריה, תדע, פודקאסטים חכמים, נקודתיים. אז אני רוצה להזכיר למאזינים, שגם אתם יכולים לשאול אותנו שאלות, להציע מוראיינים נוספים, להגיד תודה רבה לכל מי שהוביל את הפרויקט שלנו שיווק on the go. אני רוצה להגיד תודה לאמיר שניידר, לירן פורמה וטל ספיבק מנהל השיווק מצייצים, לדורו גנות מאדיו ספוטיפיי, ואיתי סוויסו שמארח אותנו באולפני ביז. היום אנחנו בקישון הטוב.
אחלה מקום.
קישון זה... ומאחל לכולכם להמשיך לצייץ, לשווק, וברק, שיהיה לך המון בהצלחה.
יאללה, תודה רבה לכם.
תמשיך לעשות דברים טובים. ואם מישהו צריך משהו מיועיין, יש לנו עכשיו כתובת, אתה אומר, יש אדם מאחורי האתר.
אכן לגמרי.
תודה רבה.
בבקשה.